ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף צדי דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט והנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 12 שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו שותפים שאחד מהם נכנס לדין והפסיד, כלומר נכנס לדין תורה נגד אדם חיצוני. אז אחד משני השותפים נכנס לדון מולו, האם שותף השני חייב לקבל התוצאות? הגמרא, אמר רב הונא, הני תרי אחי ותרי שותפי, כלומר או שני שותפים, דאית לו דינא בהד אחד, שיש להם דין צורך להגיע למשפט מול מישהו אחר, ועזל אחד מן, אחד מהשותפים או אחד מהאחים הלכו בהדי יחד עם אותו בעל דין לדינא. לא מצי אידך למי מלא, נוסיף פה שהשותף הפסיד, הוא יצא חייב מול אותו בעל דין. לא, אז אני קורא עוד פעם, לא מצי אידך למי מלא, השותף השני לא יכול להגיד לבעל דין, את לאו בעל דברים דידי את. אין לי קשר איתך, כלומר, אני מוכן להיכנס מולך למשפט, כי לא משנה לי, לא מזיז לי מה שהשותף שלי הפסיד מולך. אז הוא לא יכול להגיד לא כזה דבר. הוא לא יכול להגיד לא, השותף השני לא יכול להגיד לו את לאו בעל דברים דידיעת, אלא שליחותי, אבל השותף הראשון ביצע או הציג גם את השותף השני, אמרתי ביצע, ביצע שליחות עבור השותף השני. אנחנו נסתכל ברשי, לא מצי שותף חברו למימר לבעל דין, אנט לאו בעל דברים דדיעת, בדין זה שנתחייב חברי, אני הדין עמך בחלקי. אני אכניס למשפט מולך לגבי החלק שלי. כפי שאמרנו, השותף שני לא יכול להגיד את זה. חזרה לגמרא, איקלה רב נחמן לסורה. רב נחמן הגיע לסורה, שאלוהי כי אי גבנה מי. בקשר לדיון שלנו, שותף אחד שנכנס לדין והפסיד, מה הדין לגבי השותף השני? אמר לו רב נחמן ענה, מתניתין היא, השאלה שלכם מונח, התשובה מונחת במשנה. ותשימו לב, ארבע שורות תשובה. אבל אנחנו ראינו במשנה מספר נשים שהיו להן כתובות מול הבעל, והנשים באות כאן לגבות מהעיזבון, מהנכסים של אותו בעל. הראשונה נשבעת לשנייה, שמה שאני הראשונה עדיין לא קיבלתי שום תשלום כתובה, אז מה שאני בא עכשיו לתבוע זה מה שמגיע לי במלואו. אז היא נשבעת כך לאישה השנייה עם הכתובה הבאה, ושנייה לשלישית, ושלישית לרביעית. עכשיו בוא נחשוב, אותה אישה ראשונה שהיא באה לגבות כתובתה, השבועות האלו באות להבטיח שהמוקדמות לא גובות נגיד פעמיים וזה יהיה על חשבון המאוחרות, אלא הם נשבעות שלא קיבלו כלום ובצדק הן באות לגבות. במשנה, באופן מפורט, כתוב שהראשונה נשבעת לשנייה. הידיעה הזאת בעל חשיבות גם לאישה השלישית והאישה הרביעית. ואילו ראשונה לשלישית לא קטני, לא כתוב שהראשונה נשבעת לשלישית ואומרת, תשמעי, לא קיבלתי כלום ומה שאני גובה עכשיו מגיע לי. היא לא נשבעת ככה לשלישית. מה איתה? מה? למה? למה לא? כפי שאמרנו, הידיעה הזאת חשובה גם לכל אותן הבאות בתור, לאו משום תשליחותה עבדה. השבועה שהראשונה נשבעת לשנייה, זה כאילו האישה השנייה מייצגת את כל הנשים הבאות. היא השלוחה של הנשים הבאות, בזה שהיא משביעה את הראשונה. אז היא משביעה את הראשונה עבור כולן. הגמרא אומרת שאין מה להשוות מהדין במשנה למקרה של השותף שהגיע לדין תורה וכאילו מייצג גם את השני. מי דמי? חתם בניין הנשים שנשבעות שבועה לאחד ושבועה למאה. אותו תוכן שבועה שנשבעת לאחת היא אותו תוכן לכולן. הכה בעניין השותף השני אמר, הוא יכול להגיד, אילו ענה הווי, אם אני הייתי זה שהיה נכנס מול הבלדין למשפט, תאיננה תפי, הייתי טוען טענות נוספות שהיו מנצחות. אז יוצא בשלב הזה לא כמו רב הונה, כלומר לשותף השני עדיין יש לו מקום לטעון שאין עליי לסמוך על מה שהשותף הראשון טען והפסיד. ולא אמרן שיש מקום לחזור ולדון, אלא דלא איתי במטה, אותו שותף השני לא היה בעיר באותו יום דיון שבו הופיע השותף הראשון. אבל איתי במטה, אבל אם אותו שותף שני היה בעיר, היא באה אליי למיתי, היה לו להגיע. ואם הוא לא הגיע, אז הוא בעצם ויתר לתוצאות של השותף הראשון. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, שם כתבנו איך מכריעים במצב של שני שטרות היוצאים ביום אחד. הגמרא, איתמר, שני שטרות היוצאים ביום אחד. על מה מדובר? מדובר פה שבעל שדה, הוא מכר שדה אחד לשני אנשים ביום אחד. אז למי מגיע בעלות השדה? הגמרא ממשיכה. רב אמר, חולקים. יש שניים שטוענים בעלות על השדה בגלל השטרות האלו, אז הם חולקים את השדה. ושמואל אמר, שודה דדייני. רש"י כותב, שודה דדייני, לפי ראות עיני הדיינים יטילו הזכות והחובה, מי שירוויח, מי שינצח ומי שיפסיד. למה רב דיאמר כרבי מאיר? כאן הגמרא מעלה שאלה, האם ניתן לשייך את רב שאמר חולקים? לשיטת רבי מאיר דאמר, עידי חתימה קרתי. אנחנו עוד מעט נחזור ונסביר את זה, אבל הגמרא ממשיכה לעמוד ב', ושמואל שאומר שודה דדייני, שיש להכריע לפי ראות עיני הדיינים, כלומר להטיב לאחד על חשבון השני ולא חולקין. אז שיטה הזאת של שמואל דאמר כרבי אלעזר, דאמר עידי מסירה קרתי. קראנו קודם את הגמרא רק כדי לראות את את המבנה ואת את המהלך, כלומר לחבר את השיטות שראינו רב ושמואל עם שיטות תנאים, אבל אנחנו צריכים לתת יותר רקע. יש מחלוקת במסכת גיטין בין רבי מאיר ורבי אלעזר מה גורם לגט להיות גט, מה הכוח שמאפשר גט להיות כשר ויעיל. לפי רבי מאיר, החתימות, עצם זה שעדים חותמים על הגט, זה העיקר. ורשי כותב, כי רבי מאיר דמה לעניין גט, עדי חתימה עיקר, קריטות. זה העיקר של הקריטות של הניתוק בנישואין בין הגבר ולאישה. וכן לעניין השטרות. ואילו שניהם נחתמו ביום אחד ובמקום שאין כותבים שעות, שלא כותבים את שעת היום שבו הוא נחתם, גלו דתיו, הם גילו זה ששני השטרות נחתמו ביום אחד, גלו דתיו דאין מקפידים על הקודם לחברו. אפילו זה שחרי וזה מנחה, אין זה גובה יותר מזה, ילקח מי שודה דדייני איקה למימר, אין אדם יכול ליפות כוחו של זה משל זה. אז מה התוצאה מכך שאתה תסבור עדי חתימה קרתי? חולקים, דהיינו מה שרב אמר. והשיטה השנייה זה שמואל, וזה מה שראינו כאן בעמוד ב'. שמואל אמר כרבי אלעזר, שמה עדי מסירה קרתי. רשי כותב, ושמואל דאמר כרבי אלעזר, דאמר אף על פי שאין עליו עדים, לא חתמו על השטר עדים, אלא שנתנו בפני עדים. השטרות נמסרו בפני בנוכחות עדים. גובה מנכסים משועבדים, אם מדובר למשל במלווה ולווה, הלווה מסר שטר למלווה שאני חייב לך כך וכך סכום, ובמקרה שהלווה לא משלם את הכסף, המלווה יכול לפנות לאנשים שקנו מהלווה אחרי תאריך ההלוואה. זה הכוונה שגובה מנכסים משועבדים שאין העדים חותמים על הגט אלא מפני תיקון העולם. זה באופן כללי חתימות על השטר, זה מה זה מפני תיקון העולם, שמה ימותו עדי מסירה. אותם עדים שהיו נוכחים בשעת מסירת השטר או ילכו למדת הים, אז יש לנו את העדים שחתמו על השטר. עלמא עיקר, עלמא עדי מסירה עיקר. והכה יש לומר בעניין שני השטרות על שדה אחד, יש מקום לומר שמה האחד היה חביב עליו יותר וקדם ומסר לו, ואת השני התאה, נתן לו תחושה שהוא קונה בזמן שהוא כבר מסר את השטר על אותו שדה לראשון. וכי לא ידינן, בזמן שאנחנו לא יודעים מי קיבל את השטר ראשון, נאמר שודה דדייני, לפי מה שהם רואים, מי מהם היה רגיל אצלו יותר, מי מהלקוחות האלו היו רגילים אצל המוכר, דשודה עדיפה מחלוקה. אז בינתיים אנחנו ניסינו לחבר את המחלוקת רב ושמואל ב מחלוקת תנאים, מה העיקר. רב שמר חוקין זה מראה שהוא מתחבר לשיטת רבי מאיר שעדי חתימה הכרתי, וכפי שראינו ברשי, ברגע ששניהם חתמו שני השטרות נחלמו ביום אחד, מראים שאין אינם מקפידים זה על זה, זה ניתן לומר במצב כזה חולקין. ובניגוד לכך, שמואל שאמר שאנחנו ניתן לפי ראות עיני הדיינים את כל השדה לאחד על חשבון השני, זה בגלל ששמואל סובר עדי מסירה קרתי, ובמצב כזה היו עדים שראו מסירה ראשונה ועדים שראו את המסירה השנייה, ואלו שראו את המסירה הראשונה זה העיקר, המוכר מחבב אותו יותר מהשני, ולכן ניתן במצב שאנחנו לא יודעים מי הוא זה לסמוך על ראות עיני הדיינים, שהם יגיעו למסקנה שלהם למי להעדיף. הגמרא ממשיכה ודוחה את הניתוח הזה, את החיבור הזה בין שיטות האמורים לתנאים. לא, דכולי אלמה כולל רב כרבי אלעזר. ורשי מוסיף פה למה להעדיף שיטת רבי אלעזר, דקיימלן קבטה, אומר רשי בגיטין. ובתוך שיטת רבי אלעזר שאמר עדי מסירה קרתי, יש מקום לחלוק, יש מקום להציג שתי דעות, והכה והכה כמפלגי. הכה כלומר במקרה שאנחנו לא יודעים למי נמסר תחילה, כך המחלוקת רב ושמואל, יש להסביר את המחלוקת רב ושמואל. רב סבר בזמן שאנחנו לא יודעים מי קיבל את השדה תחילה, איך מכריעים, חלוקה עדיפה, עדיף לחלוק. ושמואל סבר שודה דדייני עדיפה. מה שיוצא מכאן בשלב הזה, שבתוך שיטת רבי אלעזר יש עדיין מקום למחלוקת רב ושמואל. הגמרא שואלת, ומי מצית מוקמת לרב כרבי אלעזר? אמרת שלכולי עלמא כרבי אלעזר, האם הייתכן לומר כך? ואמר רב יהודה, אמר רב, הלכה כרבי אלעזר בגיטין, כי אמרית כמי דשמואל אמר אף בשטרות. הנושא שלנו, הסוגיה שלנו זה קשור לשטרות. בכלל דרב סבר בשטרות לא. אז רב היה מוכן לפסוק כרבי אלעזר שעדי מסירה קרתי בעניין גט, אבל לא בשאר שטרות. אז איך היה מקום לומר מקודם שלכולי עלמא, כלומר כולל רב, שהוא סובר כרבי אלעזר? זה לא נכון. אלא מחברת רב כרבי מאיר, רב שמר חוקין, הוא כשיטת רבי מאיר שעדי חתימה קרתי, ושמואל שאמר שודה דדייני כרבי אלעזר, רק שמואל כרבי אלעזר שעדי מסירה קרתי. כעת מופיעים משולשים בשני כיוונים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שהמשולשים יהיו עבורנו מעקב, עם השפיץ למעלה קושיות על שמואל ושפיץ למטה תשובות. הגמרא מיטיבי שני שטרות היוצאים ביום אחד, זה המקרה שלנו, חולקים. אז הפתרון הוא לחלוק את השדה. תיובתא דשמואל, האם מכאן רואים מקור נגד שמואל? שמואל אמר שודה דדייני, אמר לך שמואל המני, המקור הזה רבי מאיר היא, וענה דיאמרי כרבי אלעזר. זה מקור שמייצג שיטת רבי מאיר שעדי חתימה קרתי. ואנחנו הסברנו מקודם שאם אתה סובר עדי חתימה קרתי, אז יש מקום לומר חוקין. אבל אני לא סובר, אני לא פוסק, אומר שמואל כרבי מאיר. אני אמרתי שודדייני כרבי אלעזר, פי שיטת רבי אלעזר. הגמרא שואלת, אי רבי מאיר, אם אנחנו אם אנחנו נקבל את תשובת שמואל שהמקור הזה הוא רבי מאיר, ובכך שמואל מגן על עצמו, אימה סיפה, כתב לאחד ומסר לאחר. הוא כתב שטר לאחד ולא מסר לו את השטר. עד שהוא כתב שטר לאותו נכס ומסר אותו לשני, זה שמסר לא קנה. והיא רבי מאיר, מה קנה? למה שהשני הוא קונה? האמר עדי חתימה קרתי. עצם זה שאתה כותב וחותם את השטר, זהו, זה מה שחותך עניינים. אז המקור מקודם זה לא נשמע כרבי מאיר, אלא צריכים להגיד שהמקור הזה הוא לפי רבי אלעזר, שעדי מסירה קרתי, ובכל זאת ברשת של המקור נאמר חולקין, וזה קשה על שמואל. הגמרא עונה, תנאי אי. יש מחלוקת תנאים, והייתי אומר שזה מחלוקת תנאים בתוך שיטת רבי אלעזר. כמו שהגמרא אמרה מקודם שלכולי אלמה כרבי אלעזר, אז כאן אנחנו אומרים שהגישות אם לחלוק או להעדיף שודדדייני, זה מה להעדיף? זה מחלוקת תנאים. תתניה, וחכמים אומרים יחלוקו. יש רקע למקור הזה שאנחנו נסמוך על כל אחד מכם שתלמדו את הרש"י על כך. אני רוצה רק להבליט את הנקודה הזאת, שמה להעדיף, שודה או יחלוקו, מחלוקת, מחלוקת תנאים. אז הדעה הראשונה והחכמים אומרים יחלוקו, וכאן אמרו, כלומר בבבל אמרו, מה שיוצא השליש יעשה. השליש הוא שליח והוא יכריע. זה דוגמה של שודה, שודה כאן זה לא דיינים, אבל זה אותו עיקרון. אז מה אנחנו רואים מכאן? שעצם העניין מה להעדיף, שודה או יחלוקו, הוא מחלוקת תנאים. ושמואל שאמר מה שהוא אמר, כלומר שמואל אמר ששודה דדייני, יש לו את הגישה השנייה שמופיע פה במקור שקראנו עכשיו. בשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו רואים ציור של מעוין, שני מעשים בעניין הכרעה בין שני שטרות. אז יש לנו מקרה כאן, ואנחנו סימנו בצד הגמרא מעשה ארוך, סימן ארוך, וגם לקראת הרבע האחרון של הדף עוד מעוין בסוף השור הנאו תרי שטרי, וגם זה מסומן כמעשה ארוך עד צדי A עמוד א' עד המשנה שם. הגמרא, אימי דרמי בר חמה, כתבתינו לנכסה לרמי בר חמה בצפרה, לאורתה לקראת ערב, כלומר לפני שקיעת החמה, כתבתינו, היא כתבה נכסיה לבן השני, למור וכפה בר חמה. אז יש לנו אותו, נקרא לזה אותו נכס, בבוקר היא כתבה אותם לטובת רמי בר חמה, ולקראת ערב לטובת מור עוקבה. עתה רמי בר חמה לקמי דרב ששת, וקמי בנכסה. רב ששת אמר, אתה המרוויח, אתה המנצח. עתה מור עוקבה לקמי דרב נחמן, וקמי בנכסה. ורב נחמן העדיף את מור עוקבה. את הרב ששת לקמי דרב נחמן, אמר לי, מה הייתה עם העובד מר אוכי? למה פסקת פסק נגדי? אמר לי, ורב נחמן משיב, ומה הייתה מה עבד מר אחי? למה אתה העמדת רמי בר חמה בנכסים? פרט שהפסרתי מקודם לגבי האימה הזאת, נכון, היא כתבה בבוקר לרמי ולקראת ערב למעופה, אבל אנחנו לא יודעים למי מסרה השטר תחילה. זה מה שלא נודע. בינתיים שמענו הפסקים של רב ששת ורב נחמן, ורב ששת שואל רב נחמן, למה פסקת נגדי? רב נחמן שואל אותו בחזר, אז מה, למה אתה פסקת ככה להעדיף רמי בר חמה בנכסים? אמר לי, אז רב ששת עונה, ויש כאן סימון חדש, והסביר לסימון שאנחנו מכנים אותו הרגש. להבליט, כתבנו בשוליים, להבליט שתי תשובות של רב ששת לקראת קושיית רב נחמן. אז אנחנו נשמע מרב ששת פעמיים. מה הוא אומר עכשיו? אמר לי, רב ששת בתשובה לשאלת רב נחמן, למה אני העדפתי את רמי בר חמה, כי מה? דקדים. השטר שלו נכתב בבוקר. יש להוסיף פה דקדים, קדם בחתימתו. זה נשמע כשיטת רבי מאיר, וזה מה שמופיע ברש"י לקמן. אמר לי, רב נחמן שמע דברי רב ששת ושואל אותו, אתו בירושלים ידווינן דקדווינן שעות? אנחנו לא רושמים שעות בשטר, ומאחר ששניהם יצאו ביום אחד, באותו יום, אותו תאריך, זה שהשטר של רמי בר חמה נכתב בשעות מוקדמות, זה לא מכריע. אמר לי, רב ששת שואל, מה הייתה עם האבן אחי? למה אתה העמדת מעופה בנכסים ולא אמרת יחלוקו? אמר לי, רב נחמן עונה, שודה דדייני. רש"י כותב, שודה דדייני, כרבי אלעזר דאמר, עדי מסירה קרתי, ולי נראה שזה היה חביב לה, לאמא יותר, וקדמה ומסרה לו תחילה. אמר לי, רב ששת, אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי שהוא שומע דברי רב נחמן, ענה נמי שודה דדייני. רש"י כותב, אמר לי, ענה נמי תהווה דידי. זה שאני העדפתי או מסרתי בעלות לרמי בר חמה, זה גם, זה מה שנראה לי. ומוסיף רש"י, וכיוון שפסקתי אני הדין, הרי רב ששת הוא פסק ראשון, שוב אין לך כוח להוציא מידו, אתה לא יכול להוציא מידו של רמי בר חמה, שהרי יצא מבית דין זכאי בשודה דדייני. ממשיך הגמרא, אמר לי רב נחמן עונה לרב ששת, שתי תשובות, חדה דנה דיינה ומור לא דיינה. עכשיו על פי רש"י הכוונה, אני דיין ברישיון על פי ריש גלותא והישיבה, וזה מעניק יותר תוקף לפסק שלי משלך. כלומר, אני קיבלתי רישיון להכריע דינים, במיוחד דיני ממונות, ואתה לא, אתה לא קיבלת רישיון. אני רק רוצה לציין שיש לעיין לריטב"א, שיש לו ביקורת על ההסבר שאמרנו, ויש לו הסבר משלו. אבל אנחנו נתקדם בינתיים בגמרא. ועוד אומר רב נחמן רב ששת, מעיקרה לה בתורת הכי עתיד לה. לכן אנחנו הבלטנו את התשובות של רב ששת עם הצורה הזאת, כדי שנוכל מיד לראות את התשובה הראשונה של רב ששת. אחרי שרב נחמן שואל אותו, למה פסקת כמו שפסקת, הוא, רב ששת, הזכיר שהשטר של רמי בר חמא נחתם בבוקר, ועכשיו אתה משנה כיוון ואתה אומר, אתה מכריע על פי לא החתימה אלא על פי שודדדייני. אז זה נראה שהכיוון שלך, הדרך שלך, הוא לא, אולי לא יציב, לא עקבי. אתה לא אמרת שודה בהתחלה, כך אומר רב נחמן ורב ששת. רשי כותב, לא ותועד אחי עתיד לה, לא אמרתם שלך משום שודה דדייני, אלא משום דקדים בחתימה כרבי מאיר, ובזו טעית. זה שפסקת בהתחלה על פי קדימה, זה טעות. הלאו בירושלים, ואנחנו לא יודעים בירושלים שמתחשבים, שרושמים את השעות. נציין, כמו שציינו מקודם, שאנחנו ממשיכים כעת עם מעשה ארוך עד המשנה בצדי ה' עמוד א'. הנאו תרי שטרי, הם שטרות של מחר על שדה אחד, שני שטרות על שדה אחד. דיאטו לקמד רב יוסף, חד הווה כתוב בחמישה בניסן, וחד הווה כתוב בי בניסן סתמה, בלי תאריך מפורט, רק שהשטר נערך בניסן. וקמי רב יוסף להו דחמישה בניסן בנכסים. רב יוסף הכריע לטובת זה שנכתב תאריך מפורט. עמלי אידך וענה הפסיד, זה שמחזיק בשטר שכתוב ניסן בלי יום, בלי תאריך של יום, מה אני הפסיד? עמלי רב יוסף אומר, את ידך על התחתונה, אימא בר 29 בניסן את. מה לעשות? יש לו שטר שכתוב חמישה בניסן, השטר שלך כתוב ניסן, זה יכול להיות שזה בסוף ניסן, ואכן הוא קודם, והוא מרוויח, הוא מנצח. אמרי, עכשיו, זה שמפסיד, הוא שילם כסף, הוא רוצה כספו בחזרה. אמרי, ונכתוב לי מור, ואנחנו ממשיכים לצדי הימור א', תירפה, מייר ואילך. לפי מה שאתה מתאר, שהשטר שלי אולי הוא נכתב בחפתת בניסן, לפחות אני קודם לכל אלו הלקוחות שלקחו מאותו מוכר אחריי, כלומר מאייר ואילך. ואם המוכר הזה לא מחזיר לי הכסף ששילמתי במזומן, כי אין לו, אבל הוא מחר נכסים לאחרים, כל מי שקנה מאייר, מראש חודש אייר ואילך, יש לי קדימה, ואני רוצה שתכתוב לי שטר. זה תירפה, זה נקרא שטר תירפה, שמאפשר לי לטרוף הלקוחות שקנו מאייר ואילך. אנחנו לא הדגשנו בהתחלה, וגם רשי לא, אבל כאן רשי כבר אומר שהמחירות האלו היו באחריות. כלומר, אם הקונה לא מצליח להחזיק בשדה, יש לו אחריות, ובזמן שהמוכר עצמו אינו מפצה, הקונה יכול לפנות ללקוחות שקנו מאוחר יותר. אמלי רב יוסף עונה, מה אתה מבקש תיר פשטל שמאפשר לך לטרוף? יחלי למי מהלך, אותם הלקוחות שאתה מתכוון לפנות אליהם, הם יכולים להגיד את בר חד בניסן את. רשי כותב שורה שנייה, ושטרך קודם אתה דווקא אמור להיות הקודם, ושלא כדין נטלה ממך. עכשיו אותו שמפסיק בשטר שכתוב ניסן, סתם הוא יוצא קרח מכאן וקרח מכאן, כאילו הוא רצה לגבות מלקוחות מאייר ואילך, ואותם לקוחות יכולים להגיד לו, תשמע, למה אתה פונה אלינו? אותו שהיה לו שטר של חמישה בניסן מחזיק בשדה שזה בעצם שלך. מי תקנתי? אז מה התקנה בשביל אותו שכעת מחזיק בשטר ניסן סתם? הגמרא עונה, נכתבו הרשאה להדדי, וכאן רש"י מרחיב בהסבר. רש"י כותב בשורה שלישית, נכתבו הרשאה להדדי, יבקש מאת חברו בעל חמישה בניסן למסור לו שטרו ויכתוב לו הרשאה עליו לטרוף לקוחות. יהיה כאן שיתוף פעולה בין שניים אלו עם השטרות של ניסן, אחד מפורט ואחד סתם. הם יכתבו ויכתוב לו הרשאה, כתב רש"י עליו, לטרוף לקוחות. והנה הפירוט. ואם יאמרו לו בר חד בניסן את, זה שמחזיק שטר בניסן סתם, ואותם לקוחות ינסו לדחות אותך מעצמם באומרם שאתה בר חד בניסן ואין לך לבוא אלינו, אומר להם, זה שמחזיק בשטר, זה שהוא בר שטר ניסן סתם, אבל קיבל הרשאה מהשני, והוא אומר להם, אני בא לטרוף בשביל מאות של חמישה בניסן, שהרי לשנינו מכרה באחריות, ואני בא בהרשאה עליכם מכוחו, כי אם אני מנצח והוא בא חמישה בניסן מפסידה, והוא קנה באחריות, והאחריות שלו אומר שאתם שקנו יותר מאוחר חייבים לפצות אותו. ואם יאמרו לו הוא קדם ועד בר חף תת בניסן הייתה, ואם הלקוחות אומרים הוא עם החמישה בניסן הוא באמת מנצח, כלומר הוא מחזיק בשדה ואת בר חפתת בניסן, הוא אומר להם, אני בא מחמת עצמי, נכון, אני בר חפתת בניסן ואתם קנו באותו מוכר אחרי, אז יש לי זכות לעצמי לגבות מכם. עד כאן שיעורנו להיום.